הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אני עוקב כבר 20 ומשהו שנים אחרי הסיפורים שלך. אני לא חושב שאי פעם סיפרת סיפור כל כך מורכב ומסובך. אני מתכוון לזה שלבני אדם יש סיפורים רתקים, איכשהו מגיעים אליך. אתה מצליח לכתוב אותם בצורה שגורמת להזיל דמעות, לפעמים לצחוק. אבל הסיפור הזה הוא בעצם כמה סיפורים נדירים ומוזרים שהתרכזו איכשהו באדם אחד. ליתר דיוק, איש ואשתו. זוג מהשמיים. והם בסך הכל בני 27 ו-25. משה הרזי נולד לפני 27 שנים בקריית ביאליק. לא הייתה לו ילדות פשוטה. עד גיל 16 עבר 20 משפחות אומנות. ואם עולה בדעתך שהתנהגותו גרמה למשפחות להעדיף שמישהו אחר יטפל בו, טעית. כל אחת מהמשפחות אהבה אותו וביקשה להמשיך לגדל אותו, אבל הוריו משום מה החליטו אחרת. אצלם הוא לא גדל, ומצד שני הפכו אותו לכדור משחק ביניהם. בכל פעם שביקש לשבת בשלווה, היה אחד ההורים מעביר אותו למשפחה אחרת. לא הרבה ילדים היו נותרים שפויים אחרי ילדות ונעורים מוחכבים כל כך, אך משה הרזי כבר הוכיח שהוא קרוץ מחומר אחר. למרות הילדות הקשה, הוא התגייס ושירת ביחידה המובחרת, המפורסמת והידועה מכולה. ולאחר שנתיים של שירות הוא אף נפצע למהלך פעולה, וכשסיים את שירותו עדיין נשא את אותות אותה פציעה. בגיל 22 הכיר משה את הילה, צעירה מנדימונה. לילה היה סיפור חיים משלה. היא נודעה למשפחה קשת יום בדימונה, עם אב בלתי אפשרי ועם אמא חולנית. בגיל 12 נתגלתה המחלה בכליותיה של הילה, והיא נזקקה להשתלת כליה. אם לא די בזה, אחר שנתיים אמא של הילה נפטרה, והיא נותרה יתומה עם עוד 6 אחים, עם אבא קשה ובעייתי שכמותו כמעט ולא רואים. השתלת הכליה לא עלתה יפה, והילה המשיכה להזדקק לדיאליזה 3 פעמים בשבוע. ובדיוק במצב הזה פגש אותה משה. רוב בני אדם היו נושאים רגליים ובורחים, אך דווקא היושר של הילה, שלא הסתירה ממנו דבר מחלתה, ותוספת לאישיותה הנדירה שתכף נעמוד עליה, גרמו לו לרצות להינשא לה. זה לא עבר לו חלק במשפחה שלו. הוריו בנפרד הודיעו לו שאם ינסה לאישה החולה הזו, הם ינתקו איתו קשר. אתה מבין? אנשים האלה שפשוט זרקו אותו ממשפחה למשפחה, פתאום דואגים לו. טוב, לנתק קשר כבר ידעו, אמרו ועשו. במקביל, עוד בתקופת האירוסין, גילה משה שחוץ מבעייתה הרפואית הקשה של הילה, עליך להבין, 3 פעמים דיאליזה בשבוע, קיימת עוד בעיה. הבית של הילה התפרק, אחיה סבלו מהזנחה נוראית, שזה אומר עד כדי כך שאוכל לא בא לפיהם. איש לא דאג להם, יתומים מהם. אבא, כפי שאמרתי, היא איש קשה. מצאתי אותם ישנים על הרצפה, בבית מתונף, כשאבא נטש ועזב. משה החליט שהוא והילה יאמצו את ששת אחיה. החתונה התקיימה, וכבר ביום הראשון היו לבני הזוג 6 ילדים. זה לא עבר בשקט. העיתון ידיעות אחרונות הקדיש כותרת בעמודו הראשון לחתונה הפלאית ולמעשה ההירואי של משה הרזי שקיבל כדנוניה 6 ילדים. וזה לא הבריח אותו. אביה של הילה שהתעורר לפתע ניסה להילחם על החזקת הילדים. אך בית המשפט קבע כי יישארו במשמורתם של משה והילה. ביקשו השניים, או יותר נכון השמונה, להישב בשלווה. חלפת הלקה משה במחלה נדירה, אוטו אמונית כזאת שאוכלת את הגוף מבפנים. משה הושפז במצב קשה שמשקלו השליש את עצמו בתוך כמה ימים. איש לא הבין מדוע. רק לאחר שעזב שני בתי חולים התברר כי היה חור בקיבתו, וכל האוכל והנוזלים פשוט נשארו בגופו. עכשיו אתה מבין בטח מה זה... אם יפתח אחד מהם, או יסגר אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, זה אם יפתח אחד מהם. כמויות של נוזלים ואוכל, הכל בתוך הגוף שלו. משה החזיק בניס... מי שמכיר את הסוגיה, יודע שחור בקיבה, זה מוות תוך 24 שעות. אבל משה החזיק בניסי ניסיים שבועיים. גופו נוקז, אך המחלה המשיכה להכות בו. ובמקביל, אל תשכח, עוברת רעייתו הילה טיפולי דיאליזה 3 פעמים בשבוע, ועם כל זה הם מגדלים 6 ילדים. בשלב זה פונה בוחן הכליות הרב ישעיהו הבר אל בני הזוג, והודיע להם כי נמצא תורמת כליה עבור הילה. כמובן שהבשורה שמחה אותה מאוד. החיים עם דיאליזה 3 פעמים בשבוע הם בלתי אפשריים. הם אישרו והתכוננו לגשת להשתלה. הרב ישעיהו הבר קבע פגישה בין התורמת לבין ההילה לבקשת התורמת. היא התנתה את זה בפגישה עם זו שהיא תורמת לה. התורמת הייתה גויה הולנדית. היא סיפרה להילה כי אבי היה נאצי. הוא פעל... בצבא הנאצי, הרג יהודים רבים מתקופת השואה. היא אמרה לה כי היא תורמת כדי לחפר על חטאיו הרבים של אביה, חטאיו הרבים והנוראים. הילה הקשיבה לה בשקט, ולא אמרה דבר. כשיצא מהפגישה הודיע לבעלה והרב הבר כי איננה מעוניינת לקבל את התרומה. אני אתן לנאצי הזה כפרה? היו לא תהיה, אמרה הילה. אני אשאר חולה בחולי הנורא הזה של דיאליזה, קשק אלייתי, אבל לא אבגוד ביהודים שנרצחו על ידו. כפרה אני לא אתן לה. בשלב זה החל מסע של שכנועים. הרב הבר התקן את הילה כי בבדיקות שנערכו, בדיקות ההתאמה, התברר כי התאמה עומד על 98%. נדיר מאוד שמדובר בהשקלה. הוא אמר לה שמדובר בפיקוח של נפש של ממש, ושהיא צריכה להסכים. אבל הילה מסרבת בכל תוקף. רק לפני שהעבירו את התרומה למושתל, למושתל אחר, מקבלת הילה טלפון. על הקו באופן נדיר וחסר תקדים היא שומעת את קולו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי. זו הייתה שיחה על רמקול. היא שמעה את בנו של הרב שואל אותו מה לעשות. אישה ששתי הכליות שלה לא עובדים, מושתלת כל כליה, דיאליזה 3 פעמים בשבוע. מציעים לה תרומה מגויה שמדברת על כפרה לאביה, והחולה מסרבת. ואז היא שומעת את קולו הברור שרב חיים קניבסקי עונה, היא חייבת לעשות את ההשתלה. ובאשר לכפרה, שום השתלה לא תחפר את מה שעולל הנאצי. כאן הוסיף רבי חיים בבדיחות, היא יכולה לקחת גם את הכליה השנייה ואת הלב, אין שום בעיה עם זה. הילה החליטה להסכים להשתלה, כי גדול הדור אמר, אז היא שומעת, ואכן זו בוצעה, ולאחר כמה דחיות שנבעו מהדחייה המנטלית של הילה, לא הגופנית, הכליה התקבלה, והילה קיבלה חיים חדשים ובריאים. לא עוד דיאליזה, לא עוד בית חולים, לפחות היא בריאה, וגם ששת אחיה. אסעת הצרות של בני הזוג לא הסתיימה. מחלתו של משה הלכה והחמירה, וגופו כמה חורים של ממש, וצוות בית חולים החליט להטיסו בדחיפות לארצות הברית לתורך סדרת ניתוחים שכל הכל הנראה תסיר את התפעיל הגורם לגוף לאכול את עצמו. אתמול בלילה, יום ראשון, טסו בני הזוג לארצות הברית. כסף לסדרת הניתוחים אין, אבל השם יעזור. והשם יעזור אולי גם דרך המאזינים שלך. אני פונה אליך, בעבר פנית למאזיניך בבקשה לתרום לשני משימות חשובות. אני נותן לך את ההחלטה כיצד לנהוג. אם אתה חושב שהסיפור הזה מצדיק לפנות אליהם בשלישית, אני אעשה זאת. מאזינים יקרים, לאחר שקיבלתי את הסיפור לידי והעליתי אותו על הכתב, החלטתי ללכת למיטת חוליו של משה רפאל הרזי, כן, הוסיפו לו שם רפאל, במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים עיני הישועה. הגעתי לשם ביום שישי, בשעה 1:30 אחרי הצהריים, כמה שעות לפני שבת, והתחלתי לראיין אותו ואת אשתו. הוא היה מחובר לצינורות, להנשמה. מה ששמעתי, ותכף תשמעו אתם, היו עוד סיפורי משנה לסיפור ששמעתם, שגרמו לי להתרגשות רבה מאוד. ואם לא די בכך, בלי שום תאום, הגיעו למחלקה לטיפול נמרץ הנגן הכישרוני הידוע רב מאיר אדלר ומקהלת חסידים, וסחפו את משה הרזי ואותי ואת הטכנאי של כל חי לשירה מגרגשת שאותה גם כן תשמעו בהמשך. לאחר צייתם הספקתי לשאול עוד כמה שאלות את משה הרזי ואת אשתו, ואז הגיעו לחדר ראש שיריית בני ברק הרב חנוך זיינברד. תתפלו, אבל האיש הענק הזה נוהג בידי יום שישי לשמח ולשיר לחולים בבתי חולים, אז הוא הגיע לשם יחד עם עוזרו הרב ישראל לייזר, עם הזמר הידוע משה ויינטרוב, עם המוזיקאי העולמי משה מונה רוזנבלום והאקורדיון שלו. אתם לא מבינים מה שהיה שם, האמת היא, עד מה תבינו, כי אתם תוכלו לשמוע, כי הכל בשידור. לא הייתה שום הפקה, לא הזמנו לא אותו, ולא את מאיר אדלר, ולא את ראש עיריית בני ברק, ולא את ויינטרוב, ולא את רוזנבלום. אבל הם פשוט היו שם. לעשות איזה זיץ כזה ליד המיטה שלו לפני שהוא נוסע. קשה לי לתאר את ההתרגשות שהייתה שם, אתם תוכלו להתרשם ממנה. בסי, הציעו לי לשיר את השיר שכל כך מתאים לבתי חולים. יש אמונה, לא יקנה. הקשתה הבעיה. המילים של השיר הזה קשות. אף אחד כמעט לא זוכר אותם. חוץ מזה שכתב את המילים. וזה במקרה הייתי אני. אז נתתי את קולי בשיר בליווי מונה רוזנבלום, שלא במקרה הלחין את המנגינה. ככה התקבצנו לנו מסביב מיטתו של משה הרזי, וכל מי שהיה מסביב דיבר אותנו במילים, מגילים שכן זכר, ובפזמון שכולם כולם זכרו. יש אמונה, לא נקנה, נשא לשמיים תפילה. כל מה שהיה תוכלו לשמוע במהלך התוכנית. בינתיים אני פונה אליכם מאזינים יקרים, לא תהיה פה התרמה, אבל אנחנו ניתן לכם את האפשרות לתרום להחלמתו של משה רפאל ארזי. תקשיבו, מאזינים יקרים, יש לי תחושה שהזוג הזה מחזיק בידיים שלו פקעת של חוטים שמושכת את הצרות מכולנו. בן אדם עם כל כך הרבה צרות כמו איוב, בעל איסורים, הוא ואשתו, אם הוא חוזר משם בריא, נרפאה המשפחה, ויהיה הדבר לזכותנו. אז אני מספר החשבון לתרומות רשמו לפניכם. בנק מזרחי התפחות, סניף נשר, 523, חשבון 186-722, על שם משה וליאן ארזי. אני אחזור שוב, ואני מודיע לכם שאני לא אעשה את זה הרבה, או בכלל במהלך השידור, כי אנחנו לא עושים. מי שרוצה להגיע לזוג הזה, שהתחושה שלי הייתי שם, שהם מחזיקים, הם כמו איזה מין סובלים בשביל כולנו. בנק מזרחי, סניף נשר, תרשמו, 523, זה מספר הסניף. החשבון 186-722, על שם משה וליאן ארזי. אני מודיע לכם, זו לא התרמה, ואם אתם חושבים שעכשיו אני אתחיל לדבר על התרמות, זה לא יקרה. מי שרשם את המספר חשבון, רשם, מי שלא, אולי יפנה אליי, אני לא יודע יפנה אל משה ארזי אחרי, אבל יש לכם את ההזדמנות. ערב טוב, לפני שאנחנו פונים, אני אגיד עוד פעם, כי אם מישהו לא שמע, בנק מזרחי, תפחות, סניף נשר, 523, זה מספר הסניף, חשבון 186-722. לפני שאני מגיע בעצם לרעיון, לפני שאנחנו נגיע לרעיון שעשיתי שם בעיני הישוע, הגיע לפה באולפן מישהו שמכיר את הסיפור מקרוב. השם שלו יהושע גרינשפן. ערב טוב לך ישוע, ישעיהו.
ערב טוב חיים, מה שלומך?
בסדר גמור. בוא תספר לי במהירות, כי אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו ניגשים לרעיון איתו. איך אתה מכיר את הזוג הזה?
דבר ראשון, אני נחשפתי לסיפור הזה לפני מספר חודשים, כשבאנו לשמח אותו. שנייה אחר. שבאנו לשמח אותו דרך ארגון שנקרא ארגון
נגשי לב. ואז נחשפתי לבן אדם בעל אמונה גדול מאוד, שבאתי לשמח ויצאתי פשוט מחוזק ממנו.
כמה שנים הם מתמודדים עם הדבר הזה?
תראה, כמו שאתה סיפרת, הסיפור שלהם הוא סיפור של הרבה שנים. זה הסיפור האחרון של המחלה הזאת, סיפור שהוא סובל ממנו בסביבות השנה וחצי, שנתיים, כמו מה שאני יודע, ומתמודד איתו בגבורה.
שלוש. אוקיי.
שלוש שנים. אוקיי, אז אני לא... ואני רוצה להגיד לך שהפעם האחרונה היינו צמוצאי שבת, והוא פשוט כל כך הרבה אמונה, בן אדם שיודע בעצם שאין לו כסף לעשות את הניתוח, את הטיפול.
תגיד לי דבר אחד, איך הם מצליחים לגדל את ששת הילדים בזמן הזה?
זה כוחות נדירים שלו ושל הילה, זה... אני לא פגשתי בכלל אנשים. אני חושב שגם אתה שהיית אצלו, ראית שמדובר בבן אדם שהוא פשוט בן אדם מדהים, מדהים מהבחינה הזאת, ואני חושב האמונה שלו זה מה שמחזיק גם את הילדים שלו.
עכשיו, מה מצב הילדים כיום? כלומר, האם העילה היום בריאה, אפשר לומר? כלומר, יש איזה חצי אפיהן בסיפור הזה. זאת אומרת, זה נותן גם כוח לנו לעזור כאן בסיפור הזה.
דבר ראשון, עילה נמצאת כל היום איתו.
כן, בצורה אני ראיתי, עוד מעט אתם מאזינים יקרים, תשמעו את הרעיון, את האווירה, מה שהיה שם, זה משהו שבאתי, אתה יודע, לראיין בין עיניים, אמרו לי, הוא נוסע ביום ראשון, אני יום שישי עם כל המשפחה שלי, עם הכל, פשוט קמתי והלכתי לשם, ושם נהיה משהו, נהיה משהו, ואתם עוד מעט תשמעו אותו. אני שוב אגיד כאן, בוא תגיד לה כמה חשוב בעצם, בעצם האנשים האלה מעבר, בלי הקטע של הניתוח, צריכים להחזיק את האחים שלהם, את המשפחה שלהם, זאת אומרת יש להם משפחה עם 6 ילדים למעשה.
תראה, האנשים האלה זה מדהים, הם לא מגיעים מתוך הציבור, אין להם קשרים, אין להם מישהו שיכול לטפל בהם, הם מטפלים גם ב6 ילדים, זוג צעיר בסך הכל, גם ב6 ילדים שצריכים לגדל אותם, אין להם שום תמיכה מההורים, והם גם צריכים לטפל במחלה הזאת שהיא מחלה, אני לא יודע אם סיפרת, לא שמעתי את כל הייתי בדרך לאולפן, אבל הוא נמצא כבר 60 יום בצום, זה משהו
כן,
מדהים.
כן, הוא לא אוכל.
הוא לא אוכל, נחשוב, אנחנו יום כיפור יום אחד, 60 כן. יום, זה סיפור שהוא, והוא פשוט יהודי שמחזק, וחייבים okay. להציל אותו.
אז חייבים להציל אותו, ואני, שוב, תרשמו לפניכם, מי שירשום, ירשום, אנחנו לא נגיד את זה עוד פעם, אתם גם מספר טלפון לשיר הודעה, מי שרוצה שיפנו אליו, 1-800-30-34-03 1-800-30-34-03 בנק מזרחי, זה החשבון שלהם, בנק מזרחי, תפחות, סניף נשר, 523 חשבון 186-722 לשם משה וליאן רזי, אנחנו נשמע פרסומות ולאחר מכן לרעיון ולמה שקרה שם. אנחנו כאן, אני מודה קודם כל לשעהו ומאזינים יקרים, תשארו אותנו אחרי פרסומות, אתם תשמעו את משה הרזי, את הילה הרזי, אתם תשמעו עוד סיפורים שעדיין לא שמעתם.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד
הסיפור שלי התרחש לפני יותר מ-10 שנים. אני בן למשפחה טובה וידועה, למדתי בישיבות הטובות ביותר, למדתי היטב. כשהגעתי לפרקי רצו אותי משפחות רבות לחתן. לעצמי היו דרישות מקובלות, ואולי קצת יותר. יותר נכון, אני לא זה שדרשתי, הוריי אלה שדרשו בשבילי. לאחר הצעות אחדות שדחיתי, הציעו לי בחורה טובה, טובה מאוד, ערכנו את כל הבירורים. היא ענתה על כל הדרישות, נפגשנו. ומיד הרגשתי שהיא מתאימה לי. היו בה כל התכונות שחיפשתי. ומעבר לכך הרגשתי שהיא הבחורה שחיפשנו, הוריי ואני. נפגשנו 3 פגישות, הכל להתנהל למישרים, ולאחר כל פגישה מסרנו תשובה חיובית לשטחנית, וזו קבעה פגישה נוספת. בפגישה החמישית, שהייתה בטיילת כלשהי במרכז הארץ, עצרתי לפתע ואמרתי לה שאני חושב שאנחנו מתאימים. ביררתי אם גם היא חושבת כך. היא נהנה בחיוב, הייתה נרגשת מאוד. רגע לאחר גילוי המרעיש של משמעות הדברים, מיהרנו לטלפון הציבורי להודיע על ההורים. הם סמכו מאוד וסיכמו ביניהם להיפגש בביתה של הבחורה. יומיים לאחר מכן, לסיכום הנושא הכספי ובמינים אחרות לבאות. נרגש חזרתי לישיבה וסיפרתי לחבריי הטובים ביותר בסודי סודות, כי סיכמתי עם בחורה להינשא וכי בעוד יומיים יהיה וורט. ביום המיועד נפגשנו אני והבחורה, ובמקביל הוריי והוריה. לאחר היכרות קצרה גירשו אותנו במחאות ההורים מהבית כדי שנוכל לריב בנחת. אלו היו מילותיו של אבי, שניבא ולא ידע מה ניבא. לקחנו מונית לאזור הטיילת, הספקנו לטייל חצי שעה. אז אמרתי לה שאולי כדאי להתקשר הביתה, לשאול האם כבר סוכמו הדברים. התקשרנו, והוריה אמרו לה שכדאי שנחזור מהר ככל האפשר. נכנסנו למונית הראשונה שהזדמנה למקום, ובדרך הרגשנו ממש מאורסים. זו הייתה אווירה אחרת, ידענו שכעת נלך הביתה, ירימו כוסית, חברים יפרצו לבית בשירת אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה. הגענו. נכנסנו לבית, ואיך שראינו את פני ההורים, הפנים שלהם לא בישרו טובות. אבי היה הראשון שדיבר. יש לנו בעיה, השטחנית התעתה אותנו. אנחנו צריכים לדון בעניין בכובד ראש. ציפינו שימשיך בדבריו, תחת זו קמו הוריי, לחצו את ידיהם של הורי הבחורה ואמרו לי, בוא איתנו. רגע, אמרתי, מה הסיפור? בוא איתנו ונסביר לך, אנו הוריי. רציתי לדבר עם זאת שעמתי לי, שחשבתי שאני עומד להתארס איתה, אבל היא הייתה המומה כמוני. הסתכלנו זה בזה. היא הייתה חיוורת. כנראה גם אני. וזה היה המבט האחרון שהחלפנו. כבר ברחוב החל אבי לפרוק את כעסו. זו חוצפה מה שהיא עשתה לנו, השטחנית הזו, אמר. איך עבדה עלינו בצורה כזו? הוא מיד הסביר. בכל השידוחים עד היום היה ברור שהצד השני נותן דירה. לפני התחייבות כזו לא הסכמנו בכלל לשמוע את ההצעה. גם כאן חשבנו שהכל בסדר, אבל כבר בחמש הדקות הראשונות הבנו שמדובר בטעות. להורים של הבחורה הזו אין כסף לדירה, וגם לא לעשירי דירה. ויש להם כסף למחצית חתונה מצומצמת מאוד, ואפילו בשביל שעון זהב הם אמרו שיצטרכו לקחת חובות. הפילו אותנו בפח, ומזל שגילינו את זה בזמן. האמת שברגע הראשון דווקא נרגעתי, אמרתי אם זה הבעיה, חשבתי אולי יש לה איזה מחלה, אולי גילו משהו נורא למשפחה. כסף, זה הבעיה. אבל פתאום הבנתי שאבא שלי מתכוון לזה. מרות שהוא אמר, יש לנו עכשיו שידוך טוב שמציעים לנו, אותה אתה יכול לשכוח. חשתי שהעולם כולו נופל. נפלנו בפח, רימו אותנו, שידוך בלי רמה, משפחה פשוטה. כל זה על הבחורה המיוחדת שאיתה נפגשתי ושאיתה כבר סיכמתי להינשא. מזל שיצאנו מזה בזמן, שמעתי את אבי אומר, ואז פתחתי את פי בפעם הראשונה. זה לא בדיוק בזמן, אמרתי, אני סיכמתי דברים עם הבחורה הזו. לא נורא, אמר אבי, מזל שלא נפגשת עוד כמה פעמים. יש לנו הצעה מיוחדת, שליבי אומר לי שהיה צריך אליה, לגשת אליה קודם. אין מה לעשות, שידוחים זה לא טיול מהנה. אבל אבא, אולי לא שמת לב למה שאמרתי, אני סיכמתי עם הבחורה הזאת, התחייבתי. שטויות, הגיל ובי. אלה דברים שקורים בכל יום. כל עוד לא יעבור, תן כל חשיבות למה שאתה או היא אמרתם. נראה היה שמילותיי לא נקלטו אצלו כלל, הבנתי שאין על מה לדבר. השידוך הזה לא בא בחשבון. אני לא יודע מדוע, אבל למרות שברון הלב שחשתי, לא עשיתי ניסיונות רבים מדי להחזיר את השידוך. במבט לאחור, אני יודע שלא הבאתי מספיק בפני הוריי את תחושת האובדן שלי, את ההתנגדות שלי למעשה הזה, אולי מפני שהייתי צייטן, ומעולם לא הבאתי דעה מנוגדת לדעתם. הנחתי שהם רוצים את טובתי, ואגב, עד היום אני מניח כך. אבל ברוב טיפשותי לא ידעתי אותם, עד כמה הדברים קשים לי ופוגעים לי. לאחר שבועיים התחלתי להיפגש שוב, נפגשתי עם בחורות אחדות, ואז הגיעה בחורה ממשפחה טובה שהתאימה לי מאוד. לא הייתה סיבה שלא להמשיך איתה, והיא בעצמה רצתה את השידוך כבר מההתחלה, ומהר מאוד סיכמנו בינינו על אירוסים. וורט היה למחרת, והוא היה קצר יותר, המסע ומתן היה קצר הרבה יותר מכפי ששיערתי. זה ברר שהוריי לא לקחו סיכון ונפגשו בלי ידיעתי עם הורי הקלה כבר לאחר הפגישה הראשונה. הם דרשו וקיבלו את כל ההבטחות, ומדובר היה בהבטחות נכבדות מאוד. לכן כל מה שהיה חסר הוא שנסכם בינינו ונתארס. וזה בדיוק מה שעשינו. הוורט והאירוסים היו מפוארים ביותר. שנינו נחשבנו למבוקשים מאוד, ועשרות, אם לא מאות חברים שלי וחברות שלה הגיעו. השמחה מילאה אותי והשכיחה ממני את הצער והיגון שהיו מנת חלקי בשבועות האחרונים. תקופת האירוסים הייתה נפלאה. המשפחה קיבלה אותי יפה, התגעתה בי מאוד. הרוסתי הייתה נחמדה וחכמה, והכל נראה כמו חלום. חתונה הגיעה והיא הייתה מפוארת, ומיד אחריה נכנסנו לדירה החדשה שרכשו הוריה אל עמי בעבורנו. כאן התחילה תקופה שכשם שהייתה קצרה כך הייתה רעה. מהיום השני לניסויים התחלנו לריב. בעצם לא הייתי קורא לזה התחלנו. היא הייתה רבה, אני הייתי מבקש סליחה, היא לא הייתה סולחת. עד לריב הבא. היא לא אהבה שום דבר שאני עושה, לא את אופן האכילה שלי, ולא את אופן הדיבור, ולא את אופן ההליכה שלי, ואפילו לא את הצורה שבה ישנתי. כשהסתיימו שבעת ימי המשתה ונכנסנו לחיים האמיתיים, אלו לא היו חיים, אלא סיוט אחד גדול. התגלתה כביקורתית וצינית מעין כמותה. מצידי לא היה שום נקודת ביקורת עליה. היא הייתה מבשלת, מחבסת, מנקה את הבית היטב. אולי זו הייתה הבעיה, שהיא הייתה מושלמת מדי, חוץ מעניין המידות. והעניין הזה היה לה הרבה להשלים, אך בשלב הזה עדיין לא קלטתי זו. על הניסויים חשבתי שגם אני מושלם, אבל היא סיפרה לי שלא כל כך הדבר. היא סיפרה לי שאני בן אדם חסר נימוס, גמלוני ועצלן, אחד שלא יודע להזיז עצמו ממקום למקום. היא הייתה אומרת זאת במילים פוגעות. היא שברה את רוחי ואת ליבי. כלפי חוץ נופת צופים. איש לא ידע מאומה. אני לא דיברתי, לא התלוננתי, לא העליתי על קצה דעתי שמשהו נורא קורה לי. ידעתי רק דבר אחד, שאני עצוב ורע לי. שכנעתי את עצמי שאני באמת לא בסדר ואני חייב להשתנות כדי להיות ראוי לאישה שהסכימה להינשא לי. לא חשבתי לרגע לחלוק על מסקנותיה. ודאי שלא חשבתי שאולי זה לא היה רעיון טוב להתחתן איתה. הפגיעות הללו הסתיימו דווקא מצידה. חודשיים בדיוק לאחר הניסויים הגעתי הביתה. ראיתי שהוא מסודר למופת. מבט אחד סיפר שהיא לקחה את כל מה שהיה שייך לה, השאירה אותי עם איתה מוצאת, ארון בגדים שלי, ומכתב קטן שהודיע לי שהיא עזבה ושפרטים אוכל לקבל אצל הוריה. התקשרתי להוריי וסיפרתי להם מה קרה. הרגשתי מבויש מאוד והתחלתי לבכות ולהתנצל שנני השם ושאני מוכן לעשות מה שהיא תבקש. הוריי התקשרו להוריה של אשתי ושמעו מתמצות את כל ההשמצות שנאמרו כלפיי בחודשיים האחרונים. בתחילה ניסו לברר איתי אם הדברים נכונים ואני לא ידעתי מה לענות להם. אתם מכירים אותי, אתם יודעים איך אני אוכל, הולך ומדבר. לא השתניתי. היא חושבת שזה לא בסדר וגם הקפידה לה לשכנע אותי בזה. האמת היא שכמעט השתכנעתי. אם גם אתם משוכנעים בכך, אין בעיה, אולי אני אלך לטיפול. למזלי הוריי תמכו בי, לפחות בנקודה הזאת. הם הושיבו אותי ואמרו לי כי הם לא רואים שום פסול בשום התנהגות שלי. הם חושבים שאני בחור עדין ואציל נפש כמו שהייתי תמיד. הם חושבים שאני מושלם, ואם יש בעיה כנראה זה הבעיה שלה. הם עודדו אותי לספר כל מה שראה בחודשיים האחרונים, ולראשונה פציתי פה וסיפרתי הכל. וכשסיימתי לספר ישבו הוריי מולי ובחו. מעולם לא ראיתי אותם כך. אם היא אמרה לי, הקשבנה לי בני היקר, ניסית לאישה בעייתית וחסרת מידות, מזלך הטוב שהיא זו שעזבה, שאם לא כן לעולם לא היינו יודעים על הסבל שעברת. היא הייתה יכולה למוטט אותך נפשית. הם דיברו וניסחו בי ביטחון שבעצם לא אני השם אלא היא. בתחילה חשבתי שמנסים לעודד אותי, אבל שיחה אחת קטנה עם אבי, שהוא טיפוס אמיתי שיודע לומר ביקורת כשצריך, שכנע אותי לחלוטין. אמן לי בני, שאילו הייתי חושב שהבעיה אצלך, הייתי יושב איתך בעדינות ומסביר לך איפה טעית. אבל שמעתי אותך, שמעתי גם אותם, ויותר מזה, ערכתי בירור נוסף על אודותיה. אני רוצה שתהיה סמוך ובטוח ששום דבר אצלך אינו בעייתי. אתה נפלת בפח. אני רוצה שתאמין לדברים שאני אומר. הקט הגיע מהר מאוד לאחר סדרת דיוני בבית הדין. זהו טקס שלא הייתי מאחל לאיש לעבור אותו, בייחוד לא לצד המגורש, שבמקרה הזה הייתי אני. עמדתי שם מבויש וכואב, והיא בעמידה בטוחה וגאה קיבלה את הגט. הוריי הגיעו להסכם בכל הנוגע לרכוש, ואני בחור בן 21. מצאתי את עצמי גרוש טרי, עברי המפואר כבן ישיבה ששמו יצא למרחקים, נמחק לטובת המעמד החדש של גרוש שהכל נדים בו. האמת לי, חיים ולדר, חיי שנים רבות, עדיין אני זוכר איך הרגשתי אז. הייתי ביוש מוחלט. בבוקר קמתי בקושי להתפלל וללמוד. הרגשתי שאין לי כוחות. ההשפלות שעברתי בחודשיים האחרונים נתנו את אותותיהם ומוטטו אותי לחלוטין. כל זה נמשך כחודש. יום אחד התקשרה שטחנית, זו שהוריי כעסו עליה כל כך, והציעה שידוך. כן, היא הציעה את אותה בחורה שאיתה סיכמתי על אירוסין, ושהשידוך עימה לא יצא לפועל בגלל כסף. היא אמרה שאומנם אני גרוש, אבל מהיום ששמע שהתגרשתי, הודיעה הבחורה להוריה שלא אכפת למה יגידו. היא יודעת שאנחנו צריכים להינסה כי אנחנו מתאימים. הוריה ניסו להניע אותה מכך ואף לקחו אותה לאחד מגדולי הדור שישכנע אותה, אבל הוא הפתיע אותם ואמר להם שזה השידוך שלה ושעליהם להסכים לכך מיידית. אז הם התקשרו לשטחנית וזו התקשרה להציע שוב את השידוך בפעם השנייה. הוריי סמכו שמישהו רוצה אותי, וסמכו עוד יותר מכיוון שמדובר ברווקה מצוינת ומישהי שמתאימה לי. הם כבר לא חשבו על הכסף, הם ענו מיד תשובה חיובית. ושוב נפגשנו. קשה לי לתאר מה הייתה באותו, מה היה באותו פגישה. בתחילה לא יכולתי להסתכל בעיניה, אבל היא בחוכמתה החלה לדבר על דבל ה, כביכול זו פגישה שישית, וכביכול לא עברה חצי שנה שהרסה את כל מה שנבנה בינינו, וכביכול לא עדפתי מישהי אחרת על פניה רק מפני שלהוריה אין כסף. דיברה איתי על עבודת ההוראה שלה, על התינוקת החדשה של אחיה, על ההתלבטות שיש כלשהי שיש לה בנוגע למשרה שהוצעה לה. דיברנו ודיברנו, ופתאום התעורר שקט, ואז שמעתי את עצמי אומר, אני רוצה לומר לך משהו. שתיקה. ואז אמרתי סליחה, ופרצתי בבכי בלתי נשלט, כל גופי רעד. בתחילה היא ניסתה לשלוט בדימותיה, ולאחר מכן הצטרפה אליי, ושנינו בכינו כל כך. דברים רבים אמרנו באותו מעמד, ובסיומו חזרנו והבטחנו זה לזו להינשא. עשר שנים חלפו מאז ואני נשוי, אבל לחמישה ילדים ומאושר עד השמיים. יש לי אישה טובה ביותר, כזו שהמזמור אשת חיל פשוט נכתב עליה. אני חושב על הצער שהיה נחלתי כשאשתי עזבה אותי, ויודע שהצער הזה היה שווה גם בגלל הגאורה למר שנמנע ממני. רוח רעה חלפה והלכה, ובמקומה הגיעה רוח נעימה שהפכה את חיי למאושרים. אינני מספר את סיפורי האישי סתם כך, הייתי רוצה שלפחות תצמח ממנו תועלת לאחרים. הסיפור שלי זועק לכל אחד, בין אם מדובר בבחורה עומד להתארס ובין אם מדובר בהוריו. אם נפלה בין בני זוג החלטה שהם מתאימים, אסור ששום דבר שולי, ודאי לא כסף, יפריד ביניהם. ולאלה שהכסף חשוב וקריטי להם כל כך, עדיף שיסכמו הכל לפני שבני הזוג נפגשים, אבל אני והסיפור שלי מלמד אותם כמה הם יכולים להפסיד. לנשואים טריים הקוראים השומעים את סיפורי, הייתי קורא למעט סבלנות ולהרבה מידות טובות. אינכם יכולים לשנות את בן זוגכם ברבע שעה, בשנה הראשונה, ואפילו לא בעשר שנים. מדברים מסוימים אין זה אפשרי לשנות כלל. בכל מקרה לא ניתן לשנות על ידי פגיעות מילוליות והשפלות. היו סובלניים, אל תרסו את חייכם בידיכם. אתם בטח מתעניינים מה קרה לגרושתי. היא ניסה עונה מחדש, אבל לא רק פעם אחת. לאלה שנאלצו להתגרש, אומר את זאת, אפילו חרב מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אני חוזר לאותו חודש נורא שלאחר גירושיי, ופעם עלו בי מחשבות נוראות שאני רוצה לפרטם. עד כדי כך הרגשתי מנודה ומושפל. מן אלף ותהפך הגורל את פניו וחייך אליי. זכרו זאת וקיבו תמיד לטוב. ולסיום אני רוצה לכתוב מילות תודה לרעייתי היקרה, שסלחה על הפגיעה בכבודה והלכה עימי כאישה הולכת במדבר.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
עכשיו. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
הסיפור שאני הולך לספר לכם, אני בטוח שהוא יחזק, מי שישמע אותו יתחזק, אני עצמי התחזקתי ממנו, ואני יכול להגיד דבר מאוד, יהיה לכם קשה להאמין שהוא נכון, אבל עבדתי הרבה בשביל להוכיח את זה שהוא נכון. אני רוצה להקדיש את הסיפור הזה ואת החיזוק שבעקבותיו לרפואתו של חיים יוסף דוד בן לאה. חיים יוסף דוד בן לאה, תלמיד חכם, בן 40, שנמצא בתרבד אמת כמה זמן. אז בואו נתחיל לסיפור. הסיפור שלי הוא כל כך מוזר וכל כך בלתי מתקבל על הדעת, שיגרום לחלק מהקוראים לפקפק בו, באמינותו. אבל החלק הזה שיבחר להאמין, הוא ישמש לחיזוק גדול באמונה וביראת שמיים. לאלה כמו לאלה אני אשאיר בסוף את הפרטים שלי ושל האדם האחר שהיה עד לדברים, בכדי לתת אפשרות למי שמפקפק באמיתות הסיפור, לבדוק את הפרטים לאשורם. אני רווק בן 23, תושב קירת גת. יש לי אחות אחת, אודליה שמה. אודליה נולדה להוריי לאחר 8 שנות נישואים. ו3 שנים אחריה נולדתי אני. לפני כ8 שנים התחתנה אחותי. נולדו לה 2 ילדים. הבכור שמו ניסים, הוא גיבור סיפורנו. והשני מאיר. גם הוא קשור לנס, הוא קשור על... הוא קרוי על שמו של רבי מאיר בעל הנס. שני הילדים שלה היו כמו שני אחים, כמו האחים הקטנים שמעולם לא היו לי. אני קשור אליהם בכל נימי נפשי, ואוהב אותם אהבת נפש. בעיקר את הבכור ניסים, שהוא בבת עיני ממש, ילד חכם ומקסים ומיוחד, שמאז ילדותו התבלט ביופיו וחוכמתו, מתוק אמיתי, וכל החוכמות של הילדים אפילו יותר מכך. לפני 5 חודשים התארחה אחותי בשבת אצל משפחת בעלה באופקים. בסעודה השלישית, ממש לפני צאת השבת, לפתע מתחיל ניסים להוציא רוק מהפה, והראש שלו רועד כולו, הוא מפרכס. כולם צעקו ניסים, ניסים, ניסו לגשת אליו, והראש שלו נופל. קשה לתאר את הפאניקה. כולם איבדו את ההשתונות, אחד מבני הבית התעשת והתקשר למדה. הגיע ניידת טיפול נמרץ ופינתה אותו לסורוקה. על המוצאי שבת קיבלנו טלפון, אנחנו גרים בקריית גת, יצאנו מיידית לבית החולים סורוקה. הגענו לשם 3-4 דקות אחרי שאמבולנס הוריד את ניסים לבית החולים. ראיתי את ניסים החמוד ולא האמנתי, הוא פרקס בצורה מטורפת. לא מאחל לאיש לראות מראה כזה, בטח לא על אחיין האהוב שנפשו קשורה בנפשו. החלו לעשות לו בדיקות, ובינתיים הוא מפרקס, כל הלילה הוא פרקס. ב-10 בבוקר הגיע הפרופסור, הנוירולוג של סורוקה, הוא אמר שזה לא מקרה רגיל. הם נתנו לו תרופות נגד פרקוסים, אך אלה לא פסקו. ברגעים שיכולתי לעמוד לידו, ראיתי ילד אחר. ניסי מרוחק, מנותק, לא מדבר, לא מתקשר. כאילו איזו בועה של זכוכית בינינו. ומדי פעם, כל הגוף שלו מפרקס. אני הייתי מביט בו ובוכה. כדי להבין מה זה פרקוס, אתה צריך לחשוב על 2 קבלים של חשמל פלוס עם פלוס. והזרם שיוצא מזה הוא פרקוס. ולניסים היו בין 4-8 פרקוסים כאלה כל שעה. תעצור רגע ותדמיין ילד בן 7 שחוטף זרם חשמלי 7 פעמים בשעה, כאשר כל פרקוס אורך בין 3 דקות ל-10 דקות. ואחותי וגיסי נמצאים שם יום ולילה מלא דאגה ומתח, חודש שלם בסורוקה מתפללים, רצים בתורנות לרבנים. אני בוכה כל הזמן, דליים של דמעות הורדתי שם. לא רק אנחנו התפללנו, מאות אנשים התפללו, ואנחנו אבל נמצאים שם 24 שעות ביממה, רואים את הכל מול עינינו, את ניסים שלנו סובל, 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 ולנו אין מה לעשות. אחותי אודליה, אמו של הילד, לא הייתם רוצים להיות במקומה, לראות את הילד שלך סובל כל כך, ולא איתך גם. באיזשהו שלב הם הביאו לו תרופה. תרופה שמאתחלת את המוח. כן, ממש כמו מחשב. זו תרופה שאי אפשר לעשות בשימוש רק 3 פעמים. לאחר מכן יש נזק, עלול להיות נזק בלתי הפיך למוח. הם נתנו לו את התרופה הזאת 3 פעמים, אבל שום דבר לא קורה. ניסי ממשיך לפרקס, וניסי ממשיך להתרחק מאיתנו, מונשם, מורדם, ולא מתקשר. יום אחד, דוד שלי הביא מהרבנית סימי מנתיבות את הכיפה של הבבא סאלי ואת הציצית צמר שלו. הוא הביא את זה בשעה 1 בלילה. שמתי את הכיפה על הראש של הילד, על המכשיר שבודק את תנודות המוח שלו. את הטלית פרסתי על הגוף שלו. למחרת, היה זה יום שלישי, שעה 1 בלילה. אנחנו יושבים במסדרון של טיפול נמרץ, כואבים, מיואשים, כבר נגמרו לנו הדמעות. אני אומר לגיסי, בוא איתי החוצה, אני יוצא לעשן. גיסי נתנאל, היה שם ספסל בחוץ. הוא בא איתי למרות שהוא לא מעשן, רק לדבר, מה קורה. גיסי היה מיואש לגמרי, כמוני. פתאום עובר לידינו ערבים ג'ינס, טישרט, כובע שמש, פותח את הדלת, נכנס למסדרון. מהספסל שלנו לדלת זה 2 מטר. אחר מכן עוד 4 מטר עד לדלת של הטיפול נמרץ. לא התייחסנו. חצי דקה, הערבי יוצא, מסתכל על גיסי ושואל, מה אתה עושה פה? גיסי מסתכל עליו, מחליט לענות. הבן שלי נמצא כאן בטיפול נמרץ. הוא שם עליי מבט, ערבי, שואל את גיסי, מי זה? אני מדבר אתכם למשהו שקרה לפני 4 חודשים. גיסי אומר לו, זה יאיר, הוא הגיס שלי. אז הערבי אומר לגיסי, תקשיב טוב, אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך, אתה לא תראה אותי אף פעם. תלך מחר לבבא סאלי, תדליק נר והכל מסתדר. כשהוא אומר הכל מסתדר, הוא מרים יד כלפי מעלה, אחר כך אמר להתראות והלך. אני מסתכל על גיסי, שנינו, הוא מסתכל עליי, אומר לו, אתה נוסע? סיום אנו אומר לי, עזוב, אני ממוטט. כבר היינו כל כך הרבה, אצל כל כך הרבה רבנים. אין לי כוח. אל תשימו את גיסי. היינו באמת אצל המון רבנים. שום דבר. אני אומר לו, מה אכפת לך? בוא דלך, תעשה עוד מאמץ. אז הוא אומר לה, אתה יודע מה, תשאל אותו אם אפשר שהדודה אילנה, שגרה בנתיבות, היא תלך ותדליק את הנר. אני... קשה לי לעזוב כאן. אני רץ אחריו, אחרי הערבי. הוא אומר לו, מכילה, מכילה. הוא נעצר. אני אומר לו, מכילה כבודו, האם אפשר לשלוח את הדודה שגרה ליד הציון של הבבא סאלי? מסתכל לי בעיניים, הוא היה לי בפסקנות. מבטא ערבי. לא, אמרתי רק הוא. כשהוא אמר רק הוא, זה היה כמו מגפון לתוך האוזן שלי, לתוך המוח שלי. רק הוא, עם הד כזה, בכל פינה ופינה בראש. אני מסתובב ואומר, בעזרת השם, בסדר, תודה. אני הולך כמה צעדים, לפתע מסובב את הראש שוב, ואני רואה שגם הוא מסובב את הראש, והוא אומר לי, שוב, אמרתי רק הוא. ושוב כמו מגפון בתוך הראש שלי. אני חוזר לגיסי ואומר לו, אתה הולך מחר ולא משנה מה קורה. בחמש יצא גיסי מסורוקו לנתיבות להתפלל, בכה. התפלל, קיבל על עצמו לעשות סעודת הודיה אצל הבבא סאלי. ועוד כל מיני קבלות. והדליק נר. יום לאחר מכן שלחו אותנו לבית החולים תל השומר. הפרופסור אמר, אין לנו מה לעשות איתו כאן, אין שום טיפול שעובד. עברנו עם אמבולנס טיפול נמרץ עם רופא צמוד, וניסים נכנסי טיפול נמרץ תל השומר. יום וחצי לאחר שעברנו לתל השומר, לפתע שיפור לא נורמלי במצבו. הם התחילו עם שיטה שנקראת דיאטה קטגונית, על פי שיטת הרמב״ם. אחרי כל התרופות, הרופאים פשוט החליטו ללכת על זה. ללמדך כמה הם היו מיואשים מהרפואה הקונבנציונלית. תקשיב טוב, תוך כמה ימים הורידו לניסים את ההנשמה. הייתה שם שליחה נאמנה בשם דוקטור ברויה בן זאב, נוירולוג ברמה. היא טיפלה בו. בבוקר אחד, ניסים התעורר. כמה בכינו. ראינו את כל הישועות מול העיניים. בסוכות הזה, כך חודש אחורה, ניסים יצא מבית החולים על הרגליים. מדבר, בריא, בלי שום פרקוס אחד. בערך חשוון, החודש הזה, ערכנו סעודת הודיה ענקית למעלה מ-150 איש, עם תזמורת, על קברו של מרן הבבא סאלי, זכרו יגן עלינו. ושם סיפרנו לכולם את הסיפור המופלא, כפי שגיסי קיבל על עצמו, כאשר הדליק את הנר. המעמד היה מעמד מיוחד, קרנה שם מצגת עם כל גדולי ישראל, בראשם רבי חיים קניבסקי והרבי אידלשטיין, ראשון לציון הרב שלמה אמר, ראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב יצחק בצרי, הרב ניסי מויאל, הרב זמיר כהן, כל הרבנים החשובים. נשים בחרו בדמעות לראות את ברכות הרבנים. עשרות אנשים ונשים קיבלו קבלות בענייני קדושה וצניעות. כעת ניסים שלנו הולך לבית הספר, כל ברוך השם מאחורינו. ואני כותבת את הסיפור הזה כדי לפרסם את הנס שהתרחש לנו. אני יודע שהעניין הזה עם הערבי נשמע הזוי, הוא באמת כזה. שאלנו מספר רבנים חשובים, ביניהם המקובל הרב בניהו שמואלי, הם אמרו שאין ספק שמדובר באליהו הנביא. הם הביאו פיוט של אליהו הנביא, וכן בראשונים שכתוב שם שאליהו הנביא מתגלה כערבי. גם אם זה לא אליהו הנביא, ברור לי שזה שליח משמיים. ואם מישהו מפקפק בסיפור הזה, אני מוסר את שמי כאן, יאיר בן שטרית מקריית גת, לגיסי נתנאל ביטון. אנו שני עדים המעידים שמדובר באמת לאמיתה, וחשבו לנו לפרסם את הסיפור הזה כדי לחזק את עם ישראל. ובכל פעם שאני מביט באחייני היקר ניסים, בריא ושלם, ברוך השם, אני מתחזק בתורה ויראת שמיים, והרצון שלי שכל בית ישראל יתחזקו כמוני.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אני אמנם די מבוגר, מעל גיל 70, אך נהנה להזין לתוכניותיך, ובעיקר לסיפור שבתחילת התוכנית. אני מקווה שתסלח לי על זה שאני מקפיד להזין באופן קבוע לשעה השנייה, עוסקת במתן עיצות. זו משום שעברתי את הגיל בו אני צריך להתלבט בקשר לשאלות חינוכיות הקשורות לילדיי. אפילו גם לא לנכדיי. אם כי אני מודה ומתוודא שלפעמים אתה עולה על נושא שגורם לי להקשיב את הסיום, עד הסיום. כותב לי בסוגריים, אתה לא חייב להקריא את הקטע הזה, שלא להביא רעיונות למאזינים. הסיפור שלי עוסק באיש מרתק שחי כאן בארץ, ואצלו עבדתי מספר שנים. למעשה הרבה סיפורים מופפים את האיש הזה. אבל אני אתמקד בסיפור אחד שאיננו יוצא מזיכרוני. שמו של האיש הזה הוא עורך הדין חיים קזיס. קזיס, שאתה לא מכיר את השם, מפני שהוא לא עובד כיום כעורך דין, אבל כשאתה נולדת הוא נחשב לעורך הדין הטוב יותר בארץ. אני עשיתי אצלו את ההתמחות וגם שימשתי כעורך דין אצלו שנים רבות, ואני מוכרח לציין שלא פגשתי עורך דין כמותו מבחינת המסירות הטוטלית לתפקיד, ומבחינת הזמן שהוא השקיע בחשיבה ובמלחמה לזיכויו של הלקוח. הוא היה עורך דין חרוץ שנהג ללכת לשטח במטרה לנסות לערער את קביעת המשטרה או טענות הצד השני. אני זוכר מקרה בו ייצג נאשם בסחר בנשק. הוא טען שלא ניתן היה לזהות את הנאשם בעת ביצוע העבירות, כי במקום היה חושך ואור הירח לא יכל לחשוף את דמותו. הוא סחב את השופטים אל המקום בדיוק באותו חודש, יום בחודש, כדי להמחיש את האופן בו הירח העיר על זירת האירוע, וזאת כדי להוכיח את טענותיו. השופטים התרשמו וזיכו איתו. אגב, בעקבות כך התלהבו שני בניו של הנאשם מהמקצוע, אני מתכוון מהמקצוע המשפטים, לא סחר בנשק, והחלו ללמוד משפטים. הם עשו את ההתמחות במשרד של קזיס, ולאחר מכן הפכו לעורכי דין מצליחים ביותר. קזיס נהג להילחם על זיכויו של הכוח כאילו חייו תלויים בכך. הוא לא היה מוכן לחשוב אפילו על הפסד. ואם היה מפסיד ברשות אחת, לא היה מוותר. הוא היה פונה לרשות גבוהה יותר עד שמשיגת שלו. אפילו השופטים היו מתבטחים ואומרים לו, קזיס, תרגע, תן גם לקטגור להתפרנס. האגדה אמרה שבשנה לפני קום המדינה ייצג קזיס שתי נשמים מיפו בפני בית משפט הבריטי. הוא לא הצליח לזכות אותם, והם נידונו למוות בתלייה. קזיס לא ידע את נפשו, החל להתרוצץ כדי לבטל את פסק הדין, אך מה המצב עלו בתוהו, והשניים ובלו לגרדום. מסתבר שעמוד התלייה שהיה עשוי מעץ והותקן בצורה רשלנית קרס לחלוטין כאשר השניים נתלו עליו, והם נפלו ארצה ונותרו בחיים. על פי החוק הבריטי לא ניתן להוציא אדם להורג פעמיים, ולכן השניים שוררו לחופשי. זה היה ממש נס, סימן משמיים שהם באמת לא היו נאשמים, היה קזיס נוהג לומר בחצי חיוך. אבל מבחינתי השאלה היחידה שאין לה לי עליה התשובה היא, מהו גובה הסכום שהוא שילם למתקיני הגרדום? ועוד סיפור קטן להבין, להקלוט את הבן אדם לפני הסיפור הגדול, המיוחד, שאני עומד לספר לך. המקרה שלא אשכח, שגרם לשופט חיפאי אחד להתפוצץ מצחוק במשך דקות ארוכות יחד עם כל יושבי אולם בית המשפט. קזיס ייצג אז אדם שנתפס גונב כמה זוגות מכנסיים מחנות הלבשה, עשה את זה בצורה מתוחכמת למדי. על פי החשד, הגנב נכנס לתא המדידות כשהוא לובש 4 זוגות מכנסיים, היה יוצא החוצה מהחנות. מכיוון שסוף גנב לתלייה, בתנאי שהעמוד תקין כמובן, יום אחד המתין לו קצין הביטחון שהבחין בו הולך בצורה מחשידה ועצר אותו. במשפט טען עורך דין קזיס שמרשו פשוט נוהג לצאת באופן קבוע מהבית עם כמה זוגות מכנסיים, וכי לא ייתכן שהוא גנב דבר בבית הכל בו. השופט אומר לו, עורך דין קזיס, נו באמת, ממך ציפיתי לטיעון יותר מקורי ומשכנע. קזיס נתן לו את המבט הקבוע שלו ואמר, מקורי, אה? הוא פנה למרשו, אדוני יוריד בבקשה את המכנסיים? כל העולם השתתק, רחש של זבוב לא נשמע. הלוקח הוריד את המכנסיים ומתחתם התגלה עוד זוג מכנסיים. השופט התגלגל מצחוק. משכנע, אה? אמר קזיס, ועוד לה למרשות, תוריד שוב את המכנסיים. תוריד, ומתחתם נתגלה עוד זוג. בשלב זה השופט פשוט נפל מכיסו, פשוטו כמשמעו, הוא כמעט איבד את הנשימה מרוב צחוק, יחד עם כל האולם שגעה מצחוק. השופט ביקש הפסקה, מיד לאחריה נכנס, וזיכה את הנאשם. וכל זה רק הקדמה לסיפור, דווקא סיפור עצוב, שרציתי לספר לך. היה זה לפני 46 שנה. למשרד הגיע איש קשה יום עם שקית של כסף, ומיד קטלגנו אותו כאדם ללא אמצעים, שפשוט אסף את כל רכושו להוכיח את צדקתו. איך זיהינו את זה? הם תמיד היו מגיעים עם שקיות, לא עם ארנקים, לא עם צ'קים. אלה שלא היה להם. הסיפור שלו היה מוזר ועצוב לא פחות. פתאום בת ה-12 שיחקה עם חברתה במשחק שנקרא כיבוש ארצות. או סכין תוקע, ככה קראו לזה. אנשים בגיל שלי מכירים את המשחק, מסמנים עיגול רחב על פני קרקע יציבה, או ארגז חול. הילדים עומדים מסביב למעגל ומטילים סכינים. כן, פעם לא התעסקו בזוטות כמו בדיחות וכדומה. ובכן, הם מטילים סכין אל תוך המעגל, כל אחד בתורו. אם הצליח השחקן לתקוע את הסכין בקרקע, מותר לו למשוך קו ישר בכיוון אליו מצביע עליו, כאשר חלק מהמעגל שייך לו במרכאות, ומותר לו לדרוך עליו ולהיכנס לתוך המעגל. היעד הסופי הוא כיבוש המעגל, כאשר בדרך ניתן לבחור בין תקיעות לקיצוצים, לא נעריך בזה, עד לתוצאה הסופית. אני עצמי זוכרת את עצמי משחק במשחק הזה שעות על גבי שעות, להזכירך, לא היה אז מחשב ומיליוני צעצועים. היו רק את המשחקים הפשוטים הללו. מה שקרה שם, זה שהבת של אותו לקוח פגע בלי כוונה בחברתה. וזו נחתכה וניזוקה. הובלה לבית חולים. פצועה. כשקורים מקרים כאלה, בדרך כלל ההורים מבינים שמדובר באסון שהתרחש בשל משחק ילדים. לרוב המקרים לא מתפתחת מריבה או כעס מהצד הנפגע כלפי משפחת הפוגע או פוגע. אבל במקרה הזה, אבי הנפגעת החליט לפתוח מלחמת עולם נגד הילדה ומשפחתה. הוא ניתק את היחסים, הוא איים, הוא השמיץ. הוא דאג שהם יעברו ויצאו מבית הכנסת. ובתוך כמה חודשים הגיש תביעה כנגד הוריה של הילדה הפוגעת. אביה של הילדה הגיע אלינו נפחד, עצוב, עם סכום כסף שהיה אצלו כחיסכון, וגם סכומים שהוא לבה. עורך הדין קזי שמע את סיפורו כהרגלו, הזדהה לחלוטין עם כאבו. ילדים משחקים, אמר, מה אתה השם שהילדה שלך שיחקה? הרי גם הילדה שלא שיחקה. זה יכל להיות הפוך. הוא היה בטוח שאת התיק הזה הוא לוקח בהליכה. אבל מולו היה אגוס קשה לפיצוח. אבי הילדה אחרת פתח במלחמת עולם. הוא התפטר מעבודתו והשקיע את כל זמנו בתביעה נגד הלקוח שלנו. כל צעד משפטי שנקטנו עשה שתי צעדים, והוא גם עשה כנגדו פרובוגנדה, שזו המילה שהשתמשו אז לתעמולה והסתה. הוא עשה תעמולה נגד משפחת הילדה, וכתוצאה זה מזנידו אותיו את המשפחה ובני השכונה, בעיקר מפחד אביה הנפגעת. הלקוח שלנו היה איש הרגיש, איש טוב. ראינו את חייו הולכים ואוזלים, פשוטו כמשמעו. הוא לא הניח לו. הוא שלח אליו שליחים, היה מוכן להצטדר איתו. אבל לא. עורך דין קזיס נקט יוזמה הלך לתובע. החל לנסות להגיע איתו לפשרה. הוא הבין שיש כאן הרבה יותר מעניין כספי עבור לו הלקוח שלו. אבל אבי הנפגעת אמר, אני אשאב ממשפחתו את טיפת הדם האחרונה עד שלושה דורות. אלה המילים. משפט הקשה הזה הספיק. עורך דין חיים קזיס הבין שאין עם מי לדבר. ובינתיים המצב המשפטי לא היה לצידנו. ניכר היה שהשופט ספק צידד, ספק פחד ממשפחת הנפגעת, שיגעו בכל ישיבה ותקעו בו עיניים, ספק מאשימות, ספק מאיימות. באותם ימים אמר לי עורך דין קזיס כי בפעם הראשונה בקריירה שלו הוא מרגיש שהוא הולך להפסיד, זו הפעם הראשונה שכל כך כל כך אכפת לו, כי מהצד השני לא עומד פושע, עומד איש ישר, ושגם הבת שלו גם היא איננה נאשמת, ילדה ששיחקה. אמרתי לו, עם המזל שלך משהו יקרה, אתה תראה, אתה תוציא זיכוי. אמרתי ולא ידעתי מה ניבאתי. רק שלמזל הטוב של חיים קזיס היה מחיר כבד. והמחיר הזה היה מזל הרע של לקוחו. שבוע לאחר מכן לקה הלקוח שלנו בליבו. הוא מת משברון לב. חיים קזיס היה רגיל לכך שהוא מצליח, אבל לא בדרך הזו. המשפט אמנם מתבטל, התביעה נמחקה, אבל לא מהסיבה הנכונה. פשוט לא היה את מי לתבוע. כן, נתבע, מת משברון לב. היינו בהלוויה, אני לא אשכח מחזה אחד. את הילד בן ה-13. אחיה של הילדה, שאומר קדיש. ולאחר מכן מביט עלינו במבט שעד היום אינני יודע אם לפרש אותו, אם כאשמה או כאכזבה. שתי הפרשנויות לא הוסיפו לנו בריאות. ראיתי שעורך דין קזיס מתקצבץ מול מבטו של הילד הקטן. ילד בן 13, שאומר קדיש על אבא שלו, שלא עשה דבר. כשהלכנו משם, אמר לי עורך דין קזיס, האיש הזה הבטיח שישתה ללקוח שלי את הדם, והוא הצליח, ואני לא יכלתי למנוע מזה. כעת יש לו חשבון מול היושב בשמיים, שיודע כמה הוא אחראי למוות המיותר הזה. כך עברו שנים, במהלכם פרשתי ממשרדו של קזיס ופתחתי משרד עצמאי, כמובן בידידות ובטוב לבב. הסיפור הזה הלך ונעלם, ותחתיו באו אחרים שדחקו אותו לתאום הזיכרון, אך לא מחקו אותו לגמרי. בעיקר לו את המבט ההוא, ואת האמירה הנוקבת של עורך דין קזיס. ועד לפני כמה שנים, חזר הזיכרון ברגע אחד. היה זה אסון שכל המדינה דיברה בו, אני מתכוון, במתכוון לא מרמז אפילו באיזה נסיבות, אבל באסון הזה נהרגו כמה מבני משפחה אחת, וכשאני אומר כמה, זה קרוב יותר ל-10. היו אלה צאצאיו מדור שני ושלישי של האב התובע. כל המדינה הזדעזעה, ואני הזדעזעתי שבעתיים. הכל חזר לי, דמותו המיוסרת של אבי הילדה שהלך ונמוג מול עינינו. הפגישה היא עם אבי הנפגעת, בה דיבר על נקמה בשלוש דורות, ובבתו המיוסר של הילד בן ה-13, חריצת המשפט על ידי עורך דין קזיס. המעגל הזה נסגר באסון ההוא, שבה 30 שנה לאחר המוות ההוא, כמו נבואה נוראה שהגשימה את עצמה. אינני צריך לומר מה עשינו שרה סקל מהסיפור הזה. היה לנו ללכת בשיטת עיקוב הדין את ההר, והיה לנו ללחוץ את זולתנו, בעיקר שאנחנו רואים את מצוקתו, ובעיקר שאנחנו אמורים לדעת שיש דברים שבאים משמיים. היה לנו לתבוע בני אדם על דברים שנעשים משמיים. עורך הדין חיים קזיס, אם התעניין, אתה עדיין חי. הוא פרש רק לפני שנתיים, בגיל 97, בעריכת הדין. הוא עורך דין הכי זקן שהיה במדינת ישראל. פרש צלול ובריא. הוא שריד אחרון לדור של פרקליטים מסוג אחר. דור שנמוג מן העולם. מאזינים יקרים, זה הסיפור. אבל אני לא הייתי רגוע מהסיפור הזה. אני שמעתי הרבה פרטים שאותם אני לא מעלה כאן. אבל היה חשוב. היה לי חשוב לדעת מי הילד בן ה-13 הזה. שוחחתי עם מי שסיפר את הסיפור. איכשהו דלינו מהזיכרון, הלכנו לבית המשפט, הוצאנו את התיק, בדקנו את המשפחה, והגענו בסופו של דבר, היום, לאיש עצמו. האיש היה, הוא כבר בן 58, אותו ילד בן 13. הוא היה מזועזע מככה מהסיפור, זוכר היטב. כן, וגם הוא נושא איתו את התחושה הזאת, את המעגל הזה. הוא לא ידע מהדיבור הזה של עורך דין קזיס, מהאמירה שלו כנבואה על השמיים, שהם, היה לו אפילו תחושה לא טובה עם כל מה שקרה. אנחנו לא נגיד את שמו, אבל נגיד לו ערב טוב. ערב טוב לך.
ערב טוב.
אתה כמובן ביקשת לא לדבר יותר מדי על הנושא, אבל אנחנו רק נדבר על אבא שלך. הילד שלו בן 13, זה מאבד את אביו. אתה זוכר גם את השברון לב שלפני?
בהחלט. זה היה... היה לי מראה מאוד קשה בתור ילד לראות את כל המסורים שאבי זיכרון לברך עבר באותה תקופה. כל דיון הוא היה צריך לפני זה להתכונן, לחפש הלוואות על מנת לשלם לעורך דין, שכר טרחה, לרוץ לבקש מכל האחים שלו שיעזרו לו. ואנחנו מדברים לא על היום, על תקופה מאוד מאוד קשה.
46 שנה,
שגם אז היה קשה לכל המשפחות.
אתה יודע, אני מעולם לא כתבתי סיפור שהולך כל כך אחורה, ואני מוצא את הבן אדם לפנינו. אני שוב, לבקשך, אנחנו לא נדבר על המקרה שהוא מאוד כואב לך, ואתה ביקשת בשיחה בינינו לא לחבר בין הדברים, אבל אתה יודע, העורך דין שסיפר לי את הסיפור הזה, הוא חיבר, ואי אפשר לא לחבר. כמובן שאנחנו לא עושים חשבונות שמיים, אבל לפעמים יש דברים שאנחנו צריכים כן לבוא לפנינו, ואני... שואל אותך, איך מרגיש ילד קטן שאביו הולך ונמוג? מה הרגשת? הרגשת איזה סוג של חוסר אונים, של משהו שאתה יכול לעשות?
תשמע, אני בתור ילד הייתי... אני ידעתי שאבי, זכרנו לברכה, נפטר מצער, כי זה היה מאוד צעיר. שגם בשבעה כל האחים שלו ש... ישבו שבעה, ואני הייתי ילד קטן, שמעתי אותם מדברים שהוא נפטר מצער מהמקרה הזה שגררו אותו לבית משפט ולאוצרות, והוא היה צריך להשקיע את כל הפורטות שהיה מרוויח בשביל לרוץ לשלם שכר טרחה, וכל כך הרבה סבל הוא עבר מזה.
אני מבין שהוא היה אדם ישר והגון, שהדבר הזה פשוט נפל עליו.
אדם ישר, אדם הגון, ככה שאין, אני לא יודע, אני כל כך חייתי באותם שנים בצהל, וראיתי את הצער של אמי זיכרונה לברכה, לאחר מכן, בכל השנים שהתלוויתי לאמי, שראיתי את הדברים האלה, זה פשוט... מזעזע שדבר כזה אי אפשר לשכוח לעולם.
כן.
אבל חשבונות שמיים אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אני חזיר חלילה לא בא להגיד
על לא, משהו. ברור שאני מאמין שאתה בתור ילד לא ראית את הדברים ככה, אבל תראה איך האנשים לא, המבוגרים, קיבלת פלשבק, אני היום ששוחחתי לך, אתה היית בהלם, איך שפלשבק מן העבר פתאום חוזר אליך. אני רוצה להגיד לכם, אז אני מכירים, האיש שיושב איתנו עד הרגע שעלה לשידור, לא ידעתי אם הוא יסכים, הוא אמר, אני אקשיב ואני אחליט, ובאמצע הסיפור אני באוזניות מקבל שהוא לא רוצה לעלות, ובסוף החלטה כן לעלות, ואני מאוד מודה לך על כך. אני רוצה שהמסר הגדול מהסיפור הזה יהיה לזכרו של אביך, שאת שמו לא נציין לבקשתך, אבל שוב, כדי שלא לפגוע באף אחד כאן, מעבר למסר הגדול כאן, אני מודה לך, אני מאחל לך אריכות ימים ושנים, ותודה לך שעלית, ואני רוצה להקדיש לך ולאביך שיר כזה נוגה, שככה מתאים גם לימים האלה, ימים של רחל אמנו. וניקיתי דמם, לא ניקיתי, והשם שוכן בציון.
Yeah.